סיואיה. תחרות המשפט המבוים לבתי הספר התיכוניים על שם רון אביטל. האירוע החשוב ביותר למגמות משפטים בישראל. עם תיק אקטואלי ומרתק שנוגע בסוגיות של כולנו. תלמידים מכל הארץ מתמודדים באימות משפטי אמיתי מול שופטים אמיתיים. בהפקת עמותת קול נותן ורדיו סול. לפרטים נוספים על התחרות הגדולה בישראל ולתמיכה, כנסו לאתר גיב בק, תחרות המשפט המבוים.
אדוני השופט, אדוני השופט, קול נותן.
פודקאסט, אחד מהטרנדים החמים שיש היום. רוצים להקליט פודקאסט משלכם? רוצים שכל העולם ישמע אתכם? רדיו סול, הרדיו האינטרנטי הגדול בישראל, מזמין אתכם לאולפן ההקלטות האיכותי והמקצועי ביותר, עם פודקאסט אודיו ווידאו כולל גרין סקרין. לפרטים נוספים חייגו 03-677-3636. עמותת קול נותן, המרכז לסיוע חברתי. עמותת קול נותן מסייעת למשפחות נזקקות, חיילים בודדים, נוער, נוער בסיכון, אנשים עם מוגבלויות וצרכים מיוחדים. העמותה מקימה תוכניות סיוע והשרה בתחום התקשורת והמוזיקה ומקרבת בין תרבויות במגזרים השונים. תרומתכם קטנה כגדולה יכולה לסייע לאלפי אנשים. לתרומות חייגו עוד היום 03-677-3636. עמותת קול נותן, המרכז לסיוע חברתי.
קול נותן, המרכז לסיוע חברתי.
זמן מיסטיקה, נומרולוגיה ומסרים מהקלפים, בהגשת ורד מיטלמן.
ערב טוב, ברוכים הבאים לרדיו סול. אנחנו בתוכנית זמן מיסטיקה שעברה לימי שלישי פעמיים כי טוב. אז תודה שהצטרפתם אלינו לתוכנית שמטרתה לתת לכם מסרים והכוונה להמשך הדרך. היום בשידור נדבר על התעללות נרקסיסטית. השידור מוקלט ויהיה זמין לצפייה ישירה גם במועד מאוחר יותר בקיר שלי בפייסבוק ורד מיטלמן. מחכה לכם שתכתבו לי כאן בתגובות שאוכל לראות מי נמצא איתי. איתי באולפן, טכנאי השידור, אבנר רואקר, שמנצח אל כל המכשירים הטכניים. תודה, אבנר. יש לכם אפשרות לעלות לשידור ולשאול שאלה בכל תחום. אני מחכה לשאלות שלכם. טלפון עלייה לשידור 03-677-3636. מוזמנים להתקשר, ומי שלא רוצה להיחשף יכול להישאר גם בעילום שם. יש לנו היום תוכנית מעניינת בנושא נרקסיזם. אומרים שהתעללות נרקסיסטית היא התעללות שקופה. זו תופעה שקופה, שאפשר לא לראות אותה במשך שנים. הסימנים לא תמיד ברורים. הרבה פעמים התופעה מתעתעת, אבל ברגע שראיתם וזיהיתם, אי אפשר לחזור לאחור ולהתעלם. אז שלום למי שמצטרף אלינו עכשיו, אני ורד מיטלמן, נומרולוגית, מאבחנת את האדם על פי השם שלו, מתקשרת וקוראת בקלפים. היום נתמקד באיך לזהות אישיות נרקסיסטית ומה זה גז לייטינג. מוזמנים לשתף את השידור כדי שיגיע למי שצריך לדעת את זה. אז בואו נתחיל בהבדל בין נרקסיסט גלוי לסמוי. בדרך כלל קל מאוד לזהות את הנרקסיסטים הגלויים. הם בעלי אישיות מוחצנת, רעפתנים, מאמינים שהם מיוחדים, חושבים שהם מתנה לאנושות, כאלה ש דורשים כל הזמן להיות במרכז, זקוקים לתשומת לב מוגזמת, צורך מוגזם בהערצה. כאלה שאתם לא יכולים לפספס, הם משקיעים במראה החיצוני שלהם, העולם סובב סביבם. אלה הם הנרקסיסטים הגלויים. הנרקסיסטים הסמויים מאוד מתאים דווקא בגלל המופנמות שלהם. הם רגישים, הם נפגעים בקלות, אין להם הרבה חברים, אבל דווקא באמצעות הפגיעות הזאת והשבריריות הזאת, הם מפעילים מניפולציות וככה הם צוברים כוח ושליטה. מה שכן, הם יותר טובים בלהסתיר את הנרקסיזם שלהם, בלהיות בעמדת הקורבן. ולכן חשוב להבין את הסימנים הסמויים. לנרקסיסטים סמויים יש תחושת חשיבות עצמית גבוהה כמו לנרקסיסטים הגלויים, אבל הם מבטאים אותה בדרכים יותר מופנמות. הם יכולים להיות ביישנים וצנועים ונחבאים אל הכלים, אבל גם אצלם מקור ההתנהגות הוא בצורך העז שלהם בתשומת לב והערצה. בניגוד לנרקסיסטים הגלויים שמחפשים תשומת לב בדרכים ברורות וגרנדיוזיות, נרקסיסטים סמויים משתמשים בטקטיקות הרבה יותר רכות כדי לספק את הצרכים שלהם. הם יפעילו מניפולציות, הם ייצרו רגשות אשם באמצעות הרגישות והפגיעות שלהם, או שהם ייתנו מחמאות מוגזמות, והכל כדי למשוך תשומת לב לעצמם. גם נרקסיסטים סמויים, כמו הגלויים, הם חסרי אמפתיה, והרבה פעמים מתקשים להבין ולקבל את הצרכים הרגשיים של הקרובים להם. ולכן אנחנו נראה אצלם התעלמות מוחלטת מצרכים של בני משפחה או של בני זוג, וגם העברת ביקורת עליהם או ביטול מוחלט של הדעות שלהם. הם תמיד יודעים הכי טוב. אז בואו נדבר על כמה שיטות פעולה נפוצות אצל הנרקסיסטים הסמויים. הם עושים גז לייטינג כדי לגרום לקורבנות שלהם להטיל ספק בתפיסת המציאות שלהם. הנרקסיסט משחק לנו במוח. עכשיו, מה הפירוש המונח גז לייטינג? פירוש המילה, המונח נלקח מסרט של אינגריד ברגמן משנת 44, שבו הבעל מנסה לגרום לאישה לצאת מדעתה. הוא עם שלט רחוק מנסה להבאב, מפעיל את האורות של הגז, מנורות הגז בבית, גורם להם להבאב, הוא משמיע קולות, הוא דופק על הקירות בלי שהיא תדע, כדי לגרום לה לחשוב שהיא משוגעת, שהיא חולת נפש. ואז כשהיא שואלת על זה, היא מדברת את זה, הוא אומר, הוא עושה את כאילו הוא לא מבין על מה היא מדברת. הוא מנסה לגרום לה להטיל ספק בתפיסת המציאות שלה ולחשוב שהיא משתגעת. הוא משכנע אותה שהיא עוזה. הנרקסיסטים נוהגים לבודד את הקורבנות שלהם מהחברים שלהם ומבני המשפחה, במטרה להפוך אותם לתלויים בנרקסיסט ואז לשלוט בהם. כך לדוגמה הם משתמשים בגז לייטינג כדי לבודד. אמא שלך לא אוהבת אותך, ההורים שלך לא רוצים שנבוא אליהם, ההורים שלך מקפחים אותך לעומת האחים שלך. יכול להיות שאת לא מרגישה ככה וגם יודעת שזה ממש לא קשור למציאות, אבל את מתחילה לפקפק במה שאת מרגישה וחושבת ומטילה ספק ביכולת השיפוט שלך, בשפיות שלך, וככה הנרקסיס מבודד אותך באמצעות גז לייטינג. אני עושה רגע הפסקה, בוא נגיד שלום למי שנמצא איתנו כאן בפייסבוק. הודיה המקסימה שלנו, שלום, איזה חמודת. אלי גורמזנו, שלום, תודה למחמאות. אופירה, תודה רבה. חיה ינטל, איזה כיף לראות אותך. ליאת יוני, שלום, אסתי מורגנשטיין, מעניין. אביבה החמודה שלי, יקירתי. ויצחק מריזן, בהצלחה אלופה, תודה רבה. איזה כיף לכל מה שאתם כותבים, ואתם מוזמנים גם לעלות לשידור. שוב אני מזכירה, טלפון עלייה לשידור 03-677-3636. אפשר לעלות גם בעילום שם. דרך אגב, אפשר גם לפני שידור לכתוב לי באופן פרטי, לתת לי את הנתונים שלכם ולקבל גם אולי גם בלי לעלות לשידור, כדי שתוכלו לקבל מסרים דרך קלפים, נומרולוגיה ודרך תקשור. אז בואו נמשיך. עוד טקטיקה של הנרקסיסטים הסמויים היא הפצצות האהבה. בתחילת הקשר הם מפציצים את הקורבנות שלהם בתשומת לב. הוא מפציץ באהבה ובמתנות, והוא מחזר בלעת, והוא מצעיר שהוא הגיע כמו הסוס, כמו האביר על הסוס הלבן כדי להציל אותך. והוא מתקשר כל שעה והוא נותן מחמאות והוא מצעיר שאת אהבת חייו ושאת כל מה שהוא חיפש כל ימי חייו. והוא רוצה שתעברו לגור ביחד. הכל קורה מהר. והוא מבטיח שהוא ייקח אותך לחול, יתחתן איתך באוסטרליה, ניסע לדובאי, נעשה שופינג. איזה כיף שיש אותך. עכשיו זה יוצר תחושת מחויבות אצל הקורבנות, וככה הקורבנות מתקשים להבחין שמדובר בעצם במניפולציה. כי מה שקורה אחרי שהוא מרומם אותך, יבוא השלב שהוא ישפיל אותך כחלק מהרצון שלו לשלוט בך. יותר מזה, הקורבנות יכולים לחוש רגשות אשם כלפי הנרקסיסטים, גם כשהם מתעללים בהם, כי לא יכול להיות שמישהו שעוטף אותך בכל כך הרבה אהבה, ואת בטוחה שהוא בן אדם טוב, שהוא גם בעצם מתעלל. וכשאת מנסה להתנגד למשהו, הם הופכים לקורבנות ומשליחים עלייך הכל, רק בשביל לא לקחת אחריות. הוא משתמש בנקודות החולשה שלך ואומר לך שאת לא נורמלית. הוא הופך את הכל עלייך, שאת הורסת את הקשר, שאת מדמיינת. הנרקסיסטים בחיים לא אחראים לשום סיטואציה. תמיד זה אתם, האחרים. הוא מאשים אותך, הוא ישלח את הכל אלייך, את כל ה... הוא ישתמש בכל הדברים הכי חלשים שלך, וישתלח בך, וזה מחוסר הביטחון שלו. ואז הוא יסביר שאת הסיבה שהוא זה שנפגע ממך. וככה באמצעות שילוב הטקטיקות האלה, את תמצאי את עצמך עמוק בתוך רשת קורים שהנרקסיסט טבע סביבך, וכנראה שאם את כבר שם, תזדקקי לעזרה כדי להיחלץ ממנה. עכשיו, כדי לנסות ולהימנע מראש מליפול לשם, בואו נדבר על 9 סימנים סמויים של נרקסיזם שאתם לא רוצים לפספס. סימן ראשון. הסימן הראשון הוא שלעולם לא תשמעו מהם את המשפט, אני לא יודע. יש כאלה שיעדיפו לתת תשובות מפוברקות רק כדי לא להודות בכך שהם לא יודעים משהו. ולמה הוא עושה את זה? כי בעצם בזה שהוא אומר אני לא יודע, הוא עלול לחשוף צד פגיע שלו. וזה גם מונע ממנו את תשומת הלב החיונית לו כל כך, כי מי שמחפש תשובה פשוט יעבור למישהו אחר שאולי יכול לעזור לו. זו גם הסיבה שלעיתים נרקסיסטים יכולים לנעום על נושאים שבכלל אין להם שום מושג בנושא, והם יכולים פשוט לדבר, לפברק. אני שומעת שיש לנו שיחה, אז מיד חוזרת אין לנו? אוקיי. אנחנו ממשיכים. הסימן השני, הסמוי של נרקסיסט סמוי, הם לא חברי אמת. למרות שלעיתים הם יציגו את מצג שווא, שהם יעשו את הכל למען החברים שלהם, או למען בנות או בני הזוג שלהם, בפועל הנרקסיסט הוא לא חבר אמת. הוא לא מתעניין באחרים, הוא לא טורח להתקשר או לסמס לחברים שלהם בימי הולדת או בחגים. הם לא מחזירים פריטים שהם לוקחים בהשאלה, כי יש להם איזו תחושת עליונות, תחושה של מגיע לי שמנהלת אותם. הם הרבה פעמים חייבים לחברים שלהם כסף, ובדרך כלל הם עשויים להמעיד בזה. זה לא כזה ביג דיל, והם גם נוהגים להביך את החברים שלהם מול אחרים. אנחנו עושים הפסקה קצרה, יש לנו שיחה. הלו?
הלו.
שלום.
היי ורד, מה נשמע?
בסדר, עם מי אני?
שרית.
שלום שרית, איך אני יכולה לעזור?
אני רציתי לקבל מחיאות לגבי הזוגיות שאני נמצאת בה.
אוקיי, תני לי את הפרטים שלך.
מה צריכה?
אני צריכה את השם כמו שהוא מופיע בתעודת זהות ותאריך לידה.
שרית, 9/10/1987.
אני צריכה גם שם משפחה שרית, כמו שהוא מופיע בתעודה.
בוטראילי.
בית וו תת רש א' י' ל' י'.
נכון.
אוקיי, תאריך לידה.
9/10/87.
מיד. מה את שואלת?
מדבר הזוגיות שלי עם בעלי, יש הרבה קשיים.
הרבה קשיים. תראי, אני לא יכולה לדבר על בעלך, כי זה לא אתי כל כך להעלות את הנתונים שלו. אבל, כשאני מסתכלת על המפה שלך, יש לך במפה מספרים של אדם שבתחושה שלו, את לא מובנת, את מרגישה שאת, אם את יכולה ללכת רק למקום קצת יותר שקט.
כן, כן.
בסדר?
כן.
יש לך פה נתונים שאומרים שאת, כבר מילדות לדעתי את חווית סוג של התאמרות וכוחניות, ומאוד קשה לך להתמודד עם ה, עולה לי פה המילה השפלה. ויש לי פה ממש טראומה שמישהו עשה לך כבר בילדות, ומה שאת עושה, את משחזרת את הילדות שלך, מושכת את אותם אנשים כוחניים, כאילו בתת מודע לתקן את העבר שלך. יש לך פה תחושה של מועקה, יש לך פה תחושה של, יש איזה סכסוך או אובדן קשה במשפחה שאת חווית לאחרונה?
אובדן? סבתא שלי, אבל לא...
אוקיי. את מנותקת מהמשפחה הגרעינית שלך? כי יש לי פה ניתוקים.
אנחנו ביחסים סבירים, לא,
אוקיי.
לא בנתק.
אוקיי. תראי, המפה שלך מתארת אדם שאת כל כך רגישה וכל כך פגיעה כלפי חוץ, את כאילו לא, את משדרת עסקים כרגיל. אבל אני כן רואה פה קושי לדבר את ה, את ה, את הקושי הזה מול בן הזוג שלך. עכשיו, את סליחה?
אני אומרת, תמללת את מה שאני מרגישה.
כן. והתחושה היא שלא מבינים אותך. גם אם את מתמללת את זה, לא מקשיבים לך. ואת נמצאת בשנה שבא לך לפרק את הכל, ובא לך לסגור את הבסטה. אל תעשי את זה.
כל יום בא לי.
כן. תני לי רק את השם הפרטי שלו.
יצחק. יצחק, איציק ביום יום קוראים לו.
אוקיי. לא פשוט. מה שיש לי להגיד, השם יצחק זה שם לא פשוט, שאת בחרת אותו כדי לעבור שיעור בחיזוק הערך העצמי שלך. אוקיי? יש פה עבודה שצריך לעשות, אני מזמינה אותך ליצור איתי קשר, לכתוב לי, אני אתן לך כרגע את הטלפון הפרטי שלי, כי אני צריכה לבקש ממך, יש פה מספרים שמדברים אצלך על קורבנות, ולא סתם את משכת לחייך אדם כל כך כוחני, כל כך חושב בשחור ולבן.
אוקיי.
בסדר? ויש פה ילדים, אני שומעת ילדים ברקע.
ארבעה, שיהיו בריאים.
שיהיו בריאים, אוקיי. אז, את רוצה לרשום את הטלפון שלי? כי אני, יש לי עוד דברים, זה היה על קצה המזלג כדי לשמור על הפרטיות שלך. אני מחויבת לא לפתוח פה יותר מדי, אבל אני רואה פה מפה שדורשת התייחסות מעבר.
אוקיי. מה
המספר?
052. כן.
520.
כן.
3338.
אוקיי.
בסדר, יקירה?
יש לך הודעה עכשיו
בפרטי? עכשיו אני לא אענה, כי אני בשידור, אבל
לא,
אני...
לא, ברור.
כן. אוקיי. כן, יקירה.
תודה רבה לך.
בבקשה, ברק. מותק. בבקשה.
ביי.
ביי ביי. אוקיי. אז אנחנו ממשיכים. אז הפסקנו בזה שאמרנו שהם לא חברי אמת. הם יכולים גם לפלרטט עם בנות הזוג של החברים שלהם, כאילו בצחוק, אבל זה ממש ממש לא מצחיק. הסימן הסמוי השלישי הוא שנרקסיסטים צריכים להכניס את עצמם לכל סיפור. הם משתלטים על השיחה תמיד יש להם חוויה יותר משמעותית, תמיד גם קרה להם משהו יותר עזוי. הנושא בכלל לא משנה, אבל תמיד יש להם מה לומר על כל נושא. סימן רביעי שצריך לשים לב אליו, שהם מציגים את עצמם כרגישים. בהתחלה אתם תתרשמו מכמה הם אנשים טובים ורגישים, אבל אל תטעו. רגישות היא לא בהכרח טוב לב, אבל למעשה הרגישות שלהם היא טקטיקה מצוינת שבה הם משתמשים כדי לפתות אנשים אמפתיים למלכודת שלהם. הם בוכים בפרסומות, הם נפגעים כי הבוס שלהם אמר להם איזה מילה לא במקום, הם מגיעים הביתה, הם יכולים לפקוט את מר גורלם, אבל ככל שיעבור זמן אתם תבינו שהנרקסיסט הוא לא כזה פגיע ורגיש. האגו השברירי שלו לא יכול להתמודד עם ביקורת בונה. הם מפרשים הכל כמתקפה אישית נגדם, והם באמת נפגעים מכל דבר, אבל הפגיעות שלהם לא מעידה על טוב לב, אלא על אגו שביר. הסימן הסמוי החמישי, זה שהם מתייחסים גרוע לנותני שירות, או לאנשים שהם רואים אותם כנחותים מהם. בגלל שהנרקסיסטים הם חסרי חמלה, חסרי אמפתיה, בגלל שיש להם אגו שביר, הם בעצם צריכים להתנסה מעל אנשים שהם רואים אותם כנחותים, או להתנהג כלפיהם באופן לא מכבד או משפיל, או סתם נהנים להתעלל בהם. תשימו לב לזה, כי בשלב הבא הם ימחקו לכם את הערך העצמי, ואז הם יראו בכם נחותים, נחותים יותר מהם, ואז גם אתם עלולים לזכות ביחס דומה. הסימן השישי שחשוב לשים לב אליו, זה שהם יוצרים מערכות יחסים על סמך מה שמישהו יכול לעשות עבורם. הרבה פעמים אתם תגלו שהנרקסיסטים מתיידדים עם אנשים מאוד רעילים, רק בגלל שלאנשים האלה יש כסף או מסעדות משלהם, או שהם יכולים לעזור להם בקריירה או ליצור עבורם הזדמנויות עסקיות. ולאנשים האלה שהם צריכים מהם משהו, הם מאוד נחמדים, בניגוד לנותני השירות שאותם הם יכולים כאמור להשפיל. הסימן השביעי לנרקסיזם סמוי, זה שהסיפורים שלהם לא תואמים את המציאות. שקרנים פתולוגיים. גם לנרקסיסט גלוי וגם לסמוי יש אגו ענק ונטייה להתאים את המציאות אליו, לאגו שלו. כתוצאה מכך, שימו לב שהם מספרים סיפורים שמנותקים מהמציאות, או שהם מקופפים את העובדות למה שמתאים להם. בדרך כלל הם ישפו להיות או הגיבורים או הקורבנות של הסיפורים שלהם, גם אם זה לא תואם באמת את המציאות. רוב הנרקסיסטים משקרים בלי להניד אף, ואם הם צריכים לבחור בין סיפור שקרי שתומך באגו שלהם לבין האמת, ברור שהם יעדיפו לשקר בלי שום בעיה. העניין הוא שהם באמת מאמינים בשקרים של עצמם, ולכן לעתים קרובות תגלו שהם זוכרים סיפורים בצורה שונה מאוד ממה שקורה בפועל או ממה שקרה בפועל, והם באמת מאמינים בזה. סימן שמיני שאתם רוצים לשים לב אליהם ולא תמיד שמים לב, זה שהם מתבוננים ושופטים אחרים. הנרקסיסט צריך לחוש נעלה על כל הסובבים אותו. הנרקסיסט הסמוי בדרך כלל שקט בחברה ולא מדבר הרבה, אבל בדרך הביתה מבילוי את יכולה פתאום לשמוע אותו אומר בשופט ברכב ומבקר בצורה רעילה וקטלנית ובלתי פוסקת את כל מי שהיה בבילוי. ולבסוף, הסימן התשיעי, שימו לב לפסיב אגרסיב. זו תופעה שיכולה להיות מאוד שקופה. לא תמיד מבחינים שזה בעצם פסיב אגרסיב. אז כמובן שנמצאים שם כל טיפולי השתיקה כדי להניש אותך, כדי להראות שאת אשמה, אבל הוא יכול גם להיעלם לכמה ימים. ואם הוא מתבקש לתת מחמאה, קשה לו מאוד להחמיא. למשל, איך הסמלה? בסדר, לא רע. או לאחר תמיד גם לאירוע שמאוד חשוב לך. סורי, היו פקקים, עקבו אותי, לא משנה מה היה. אם זה היה חשוב לנרקסיסט, הוא לא היה מאחר. אבל אם זה חשוב לך הרבה פעמים, את תמצאי חורים חוזרים ונשנים. או שהוא יכול להגיד בסדר כשמבקשים ממנו משהו, אבל פשוט לא לעשות אותו. כל אלה הן התנהגויות של פסיב אגרסיב, והן מאוד אופייניות לנרקסיסט סמוי. נעשה הפסקה קצרה לשיר, ומיד חוזרים אליכם.
שהרס אותי היה הצחוק שהיה לך בעיניים כשאמרת נעים מאוד. מה שהמיס אותי היה החום שזרם ממך כשנתת לי ידך. הייתה זאת אהבה ממבט ראשון כמו בסיפורים, אהבה ממבט ראשון. מה שהרס אותי היה הכל שהיה לך בעיניים כשפגשת את מבטי. מה ששבר אותי היה החופש שקרה ממך כשאמר לי את שמך. הייתה זאת אהבה ממבט ראשון כמו בסיפורים, אהבה ממבט ראשון. היה הצחוק שהיה לך בעיניים כשאמרת נעים מאוד.
אנחנו איתכם. זה בסדר, אני יודעת. הלו. אני לא שומעת. הלו. הלו.
היי, ערב טוב.
ערב טוב.
הלו?
כן, שלום.
היי רגע, אני בקושי שומעת. הלו?
כן, אני איתך.
היי, קודם כל אני מאוד נהנית להקשיב לך כל פעם מחדש.
תודה.
יופי. אני חושבת שהייתי נשואה לסוג של מרקיס באמת, ואני עדיין נהלתי איתו משפט.
אוקיי.
וזה רק הולך ומסתבך. והייתי רוצה לדעת, א', מתי זה יסתיים, ובאמת אם תהיינה תוצאות טובות.
הבנתי. את תאריך הלידה שלך, את תוכלי לתת לי? את לא חייבת, אני אפתח קפים, את לא חייבת, בסדר? אוקיי, אות ראשונה רק של השם שלך.
מה זה? אני בקושי שומעת.
אות ראשונה של השם שלך.
א'.
אוקיי. מתנהל עכשיו תהליך גירושים, ואת שואלת, האם...
מתי הוא הסתיים?
מתי הוא הסתיים?
כבר המון שנים.
הבנתי.
האם באמת התוצאה בסוף תהיה טובה? כי באמת יש פה, בגלל שמדובר באדם כזה, יש המון דברים שהם לא ישרים.
ברור, ברור.
פשוט זה הולך ומסתבך מפעם לפעם יותר ויותר.
יש ילדים בתמונה?
ארבעה ילדים.
ארבעה ילדים. טוב, זה משפיע... גם על הילדים שלך, גם על הבריאות שלך. זה, אני לא אשקר, זה לא הולך להיות קצר. אבל, אבל, זה גם פותח לך כל מיני פצעים מהעבר. זה, וואו, יש פה, כאילו הוא נוגע, כמו שאמרנו, הוא לוקח את החולשות שלך ומגרד לך בפצעים.
ממש, ממש, נכון.
אוקיי. אני רואה שזה ייקח לפחות עוד שנה, זה מעט לעומת מה שעברת עד עכשיו, אבל בסופו של דבר את תצאי כשידך על העליונה. רק אני מבקשת ממך. יש פה קלפים שמדברים על זה שאת צריכה יותר להעריך את עצמך.
למה אני
רוצה שאלה? את לא שומעת אותי?
ממש לא.
אוקיי. מי זה דוד?
דוד?
אין דוד?
לא.
אוקיי. מה שיש עלייך שמירה והגנה מלמעלה, יכול להיות שזה סבא דוד, אני מקבלת את השם דוד. מה שמבקשים ממני לומר לך, שתמשיכי להעריך את עצמך, תחזקי את הביטחון העצמי שלך, תקיפי את עצמך באנשים שאוהבים אותך, ותצאי מהבית קצת, את כנראה נסגרת בבית.
נכון.
אוקיי?
נכון מאוד.
את מוצפת לגמרי, זה לא פשוט. את מוצפת לגמרי, זה לא פשוט. אני רואה את המאבק. תלמדי להעריך את עצמך יותר, בסדר? כי זה ממש משפיע לך על הבטן התחתונה.
את מאוד מאוד צודקת. וזה יימשך ממש עוד שנה?
כן. כן, אני רואה שבעוד שנה ידך על העליונה. בתי המשפט... מה את אומרת?
עוד אין לי תארץ לדיון, אבל פשוט יש כל כזה פלונטר שלכן זה מתארך.
כן, כי הוא מסבך. נכון. כי הוא מסבך והוא שקרן והוא קרימינל.
נכון, 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 וכנראה המערכת מאוד קשה להתנהל בצורה כזאת.
המערכת לא, לא יודעת להודות בזה שיש הפרעת אישיות כזאת.
נכון.
אז זה לרעתך, אבל אני מאוד מקווה שקחי את הרגישות שלך ותהפכי אותה למתנה, בסדר?
אוקיי, בסדר גמור.
יופי. ואם תזכרי, אם תזכרי מי זה דוד, דוד עומד לי פה מולי. יש מישהו בשם דוד, אני לא יודעת מי זה דוד. דור דוד, אוקיי? אלה האותיות שעולות לי. אז שיהיה בהצלחה.
דור דוד.
לא, או דור, או דוד, משהו עם ד'
לא עולה לי כרגע,
לא נורא, לא נורא.
אני אנסה לחפש.
בסדר. בהצלחה רבה. בהצלחה.
תודה רבה.
ביי, ביי, יקירה. אוקיי. אנחנו ממשיכים. אוקיי. אז מי בעצם אנשים שעלולות ליפול טרף קל לנרקסיסטים? אם את אישה רגישה מאוד, אמפתית, שרואה את הכאב של האחר, את חשופה יותר למשוך לחיים שלך אדם מקרבן. את מכילה, את רוצה לעזור, את מקרינה טוב לב, מקרינה פגיעות, כנועה, ואולי את מנסה גם לרצות, לא יודעת להציב גבולות, זה הופך אותך לטרף קל לנרקסיסטים. ואם כבר נפלת לשם, אל תנסי לחפש הצדקות לגבי ההתנהגות שלו, הוא לא יודע לאהוב אחרת, אני אנסה לעזור לו. רק בגלל שאת אדם טוב לא אומר שאת צריכה לסבול חוסר כבוד. אל תרגישי אשמה. אל תתני שיפגעו בך, שיסחטו אותך, אל תסכימי לסחוב שליליות של אדם אחר, כי אז זה ירוקן אותך. ואם את כבר שם, והוא כל הזמן דורש ממך להוכיח שאת נאמנה לו, את מוצאת את עצמך מצטדקת, הוא מבין בעצם שיש לו שליטה עלייך, והוא הופך אותך לקורבן. תרפאי את האישה הקורבנית שחיה בתוכך. תגני על עצמך. הערך העצמי שלך לא נתון למסע ומתן. כשאת בוחרת להגן על עצמך, את מפנה מקום למערכות יחסים אחרות שמפרות אותך, מעצימות אותך ומכבדות את מי שאת באמת. מגיע לך להיות מוקפת באהבה ולא בדרמה. שימי את הצרכים שלך במקום הראשון. אגב, אפשר לזהות נטייה נרקסיסטית במפה הנומרולוגית. במפת הלידה של האדם ניתן לראות בשנייה מי טיפוס קרמטי, מי טיפוס נרקסיסטי. יש מספרים מסוימים שיוצרים אישיות נרקסיסטית, ויש מספרים מסוימים אצל אישה שגורמים לה להימשך לתוך מערכות רעילות. למשל, ריבוי של מספרי 2, 6 או 19, זו אישה שנולדה עם זיכרון נשמתי של קורבן. אפשר לזהות את זה במספרים האלה, במספרים שלה, ואפשר לתקן את זה. אגב, יש פה מישהי ששאלה, רגע, האם נרקסיסט יכול להשתנות? התשובה היא לא כל כך מעודדת, כי נרקסיסטים לא באמת מאמינים שיש להם קושי. הם לא רוצים שום טיפול, ואז הם מאשימים את הצד השני שאת אשמה. עכשיו אני מדברת בלשון נקבה, אבל זה יכול להיות נכון לשני בני המינים, וזה לא חייב להיות גם בני זוג, זה יכול להיות הורה. זה יכול להיות מישהו שהוא קרוב אלינו ומשפיל אותנו, מתאמר בנו, ואנחנו צריכים לזהות את זה. זיהוי הסימנים של נרקסיסט סמוי הוא הצעד הראשון להתמודדות אפקטיבית איתם. אחרי שזיהיתם נרקסיסט סמוי, אתם צריכים לנקוט בצעדים מסוימים בשביל להגן על עצמכם מפני ההתנהגות שלו הנרקסיסטית, המשפילה והרעילה. רק רגע. יש לנו שיחה. הלו? הלו.
שלום.
שלום. ערב טוב. עם מי אני?
היי. שמי שירה.
שלום שירה, מה שלומך?
בסדר גמור, תודה לאל.
איך אפשר לעזור?
אני האמת היא, רציתי לשאול, זה קצת, לא יודעת אם זה כללי מדי, אבל יש בתקופה עכשיו בחיים שלי, בחיים שלנו המשפחתיים, יש הרבה שאלות של מעברים. בין אם זה מעבר התלבטות לגבי מעבר ממקום המגורים שבו אנחנו נמצאים כרגע לאזור אחר לגמרי, שזה אומר גם מעבר גם של הילדים בעצם למסגרות חדשות, הבן הגדול שלי עולה, יעלה לכיתה זין, ואני בהתלבטויות מאוד גדולות אם זה נכון, לא נכון.
תני לי תאריך לידה שלך.
שלי, שלישי לעשירי, 1983.
תני לי תאריך לידה של בעלך.
27 לשמיני, 80, 1980.
27 לשמיני זה גם התאריך שלי. לא 80, אבל אוקיי.
אוקיי.
טוב, תני לי רגע לעשות את החישובים, שניונת.
אין בעיה. תודה.
אוקיי. מי זה מזל תלה?
מזל תלה זה הבן הבכור. זה שעולה לכיתה שמה מיטאי. זה שיעלה לכיתה זין.
אני רוצה את הנתונים שלו.
תאריך לידה?
כן.
ראשון באפריל. ראשון באפריל 2013.
אוקיי. כשאני מסתכלת על הילד הזה, הילד הזה מושך את תשומת ליבי. לפני השאלה שלך, אוקיי?
אוקיי.
כשאני מסתכלת על הנתונים שלו, אני רואה ילד יפה, כמו ילדה.
נכון.
הוא ילד יפה, ממש.
מאוד, נכון.
אבל הוא חווה המון מתח.
נכון.
יש פה, בשם שלו יש מספרים שגורמים לו לתחושה של קורבן. תשימי לב, במיוחד עכשיו, לאכילה שלו. או שהוא לא אוכל, או שהוא אוכל יותר מדי, משהו לא מאוזן.
אוכל פחות, כן.
יש פה קושי חברתי. נכון. יש פה סוג של חרם.
נכון.
יש פה תחושה של כולם נגדי.
ממש.
תקשיבי, יש פה מספרים שיוצרים את הבעיה הקרמטית הזאת. אפשר לעקוף את הקשיים, פשוט בתוך השם שלו יש את הקושי הזה. לפעמים צריך להוסיף עוד אחת לשם כדי לנטרל ולבטל את הדינים. עכשיו סביר להניח שבעיקר בגלל זה אתם רוצים לעבור. את נמצאת בתקופת חיים שאת רוצה לעבור, בעלך נמצא בתקופת חיים שהוא לא רוצה לעשות שינויים.
זה מעניין, הוא רוצה, אבל זה לא, הוא לא באמת דוחף.
הוא לא בשל לזה. כרגע הוא לא בשל לזה.
כן, כן.
הוא נכנס לשנה שבע. שנה שבע זה לא לעשות שינויים, לשמור על השמרים, לקפוא על השמרים. ואת, יש לך נטייה לתת לבני המשפחה, וזה מה שגורם לי לומר לך, זה עדיין לא מדויק. זה שיש לי חור בנעל, לא אומר לי שאני צריכה להחליף נעל, אני צריכה לתקן את החור. וברגע שהקושי הזה, ברגע שהקושי של הילד החמוד הזה ייפטר, אני חושבת שרוב הדברים שלכם ייפטרו. את מבינה על מה אני מדברת?
כן, כן, כן.
הילד הזה חווה באמת משבר, סוג של משבר, ואתם איתו.
כן, אני, בעיקר אני מאוד, מאוד, אני מאוד עובדת לנסות להוציא את עצמי איפשהו מהמשוואה, לא לחוות את זה, כאילו אני זה
כן, אבל את האימא,
זה,
את האימא, זה מאוד קשה.
מאוד חזק.
זה מאוד מאוד קשה, אני מבינה. זה גם היה קמצוץ על קצה המזלג, אני אשמח מאוד שגם את תצרי איתי קשר, כי יש לי עוד מה להוסיף, בסדר?
אוקיי.
טוב, יקירה.
בסדר גמור, תודה רבה.
בשמחה,
תודה רבה לך.
בשמחה.
היית מאוד מדויקת.
תודה, מותק. זה השם השני שלי.
נהדרת. תודה רבה.
תודה, ביי ביי.
להתראות.
דיברתי לאוזניות. אוקיי. אז בואו נמשיך. אז אם כבר מצאתם את עצמכם עמוק בתוך המלכודת הנרקסיסטית, מה אפשר לעשות? דבר ראשון ואחד החשובים, תלמדו להציב גבולות. תלמדו לומר לא. תלמדו לזהות מה נכון לכם ומה לא נכון לכם. ואיך לומדים להציב גבולות? קודם כל תלמדו עם עצמכם לומר לא. תיתנו לעצמכם דין וחשבון, תבינו שזה בסדר לומר לא, גם אם התגובה ללא שלכם לא נעימה. גם אם הנרקסיסט נורא נפגע, ותלמדו גם לזהות שלא נוח למישהו עם הגבול שהצבתם, זה גם אומר משהו. הדבר השני זה תימנעו מוויכוחים מניפולטיביים. כשאתם מזהים שמישהו מנסה לגרור אתכם למריבה שהופכת אותו לקורבן, תבינו שמדובר במניפולציה, ואל תשתפו פעולה עם הדרמה. כי כשאתם לא משתפים פעולה עם דרמה גדולה, על איזה שטות שבסופו של דבר נגמרת במריבה, שבסוף הם הקורבן, אתם בעצם מקטינים את הסיכוי שלכם להיפגע, ואתם שומרים על עצמכם. הדרך השלישית להתמודד, בואו לטיפול. הנרקסיסטים, כמו שאמרתי מקודם, בדרך כלל מתנגדים לטיפול זוגי, או הופכים את הטיפול לזירת התעללות נוספת. הם גם בדרך כלל חושבים שהם לא צריכים טיפול. התמודדות עם נרקסיסט סמוי יכולה בדרך כלל להיות סוחטת רגשית, כי הם המסכנים ואתם תמיד מרגישים אשמים, ולכן בכל מקרה אתם צריכים לבוא לטיפול פרטני. בטיפול לומדים להציב גבולות, לשקם את הערך העצמי הפגוע, ואתם לומדים לנטרל דרמות. הטכניקה הרביעית זה לתעד מה עובר עליכם. תכתבו לעצמכם מה הם אומרים, מה הם עושים, מה אתם מרגישים. הסיבה לכך היא שהחיים לצד נרקסיסט זה רכבת ערים. הם יורידו אתכם לבור שחור ואז יעלו אתכם לגן עדן. ואז אתם תשכחו מהכל וככה אתם תהיו יותר פגיעים כי תהיה פעם הבאה. גן עדן, בור שחור. ובשביל להימנע מהרכבת ערים הזאת תתעדו מה מתרחש ותקראו את זה מדי פעם. מדי פעם בפעם כדי שתזכרו מה עברתם. זה עוזר נגד גזלייטינג. והדבר האחרון, תקיפו את עצמכם בחברים טובים, תתחילו לעשות ספורט, תציבו לעצמכם מטרות ויעדים ותעבדו בשביל להשיג אותם. כל הדברים האלה בונים ערך עצמי, שהולך ונשחק במערכת יחסים עם נרקסיסטים. וכשהערך העצמי שלכם משמעותי, אתם לא חייבים לספוג התעללות, ולכן הדרך הכי משמעותית להתמודד עם התעללות נרקסיסטית היא בעצם להגן על הערך העצמי שלכם. קיבלתם היום בשידור הזה מסרים על קצה המזלג. מי שרוצה לשמוע יותר לעומק, רוצה ומוכן לדעת מה יקרה לו בשנה הקרובה, מבחינת קריירה, כספים, רומנטיקה, שינויים, ובכלל מי שרוצה להתייעץ מוזמן לפנות אליי לפרטי, ולאמיצים מביניכם שרוצים לדעת מה קרה להם בגלגול קודם ומה החובות הקרמטיים שלהם, גם מוזמן לפנות, אני אחזור על הטלפון שלי, 052-520-3338. נצא להפסקה קצרה ונחזור כדי להיפרד מכם. אתם עדיין יכולים להתקשר לשידור.
זה כתוב בגדול. היית מרשה לי, מוחל על הכל. אני רואה לך בעיניים, אני רואה את הכל. היית אוהב אותי כמו שאיש לא יכול. הייתי משוטטת בין הקירות, הייתי עושה במצורות שיהיו לי שמיים.
חזרנו אליכם. אגב, הנרקיסיזם זו תופעה שגם נשים יכולות שתהיה להם. אישה שהיא יכולה להיות ביצ'ית, אבל היא יכולה להיות מאוד מאוד סמויה. אפשר לראות את זה במפה, אפשר לראות את זה בנתונים של האדם, שם ותאריך לידה. יש לי הרבה לקוחות שצעירות שמגיעות אליי, והכרתי את זה וזה, ומה את אומרת? וברגע שאני רואה את הנתונים, אני ישר מאבחנת, ואני אומרת להם, תשימו לב, אם הוא מתנהג בצורה כזאת, ואם הוא מתנהג בצורה אחרת, ואותן בנות צעירות, הן לא חייבות להיות צעירות, אבל יש כל כך הרבה בנות שהן מאוד אינטליגנטיות, ומאוד רגישות, והן באמת רוצות להיות בקשר, ואז שמזדמן אדם מאוד שרמנטי ומאוד קריזמטי שרק מחמיא להם ומעלה להם את האגו, הן פשוט נופלות לתוך הבור הזה שקוראים לו מערכת יחסים רעילה עם נרקסיסט. ואז ברגע שהם נותנים לי את השם והנתונים שלו מראש, אני יכולה להזהיר מראש. ברגע שהיא כבר נמצאת בתוך הסבך הזה, צריך לעזור לה לשקם את הערך העצמי שלה כדי שהיא תוכל לצאת משם. אז תעבירו את השידור הזה לכל מי שאתם חושבים שזקוק לו. ומי שפספס את השידור שוב, השידור הזה מוקלט ונמצא אצלי בקיר, ורן מיטלמן. אז תודה שפיניתם מהזמן שלכם לצפות ולהאזין. תודה למאזינות שעלו לשידור. אני מאוד נהנית לקרוא את התגובות שלכם, זה מאוד מחמם את הלב. נפגש פה שוב בעזרת השם ביום שלישי. תודה לאבנר, טכנאי השידור. אני מאחלת לכולכם, לכולנו, שנזכה לקבל את כל החטופים במהרה, מאחלת לכם בריאות, עושר נצחי ואריכות ימים. המשך בשורות טובות וערב טוב לכל עם ישראל.
זו כמעט הייתה שעת בין ארבעים של חיי, אבל את באת לי פתאום, באת אליי פתאום ואמרת לי בואי, אלוהים שומר מקום מקצה היום לנשים כמו תמימות כמוני, כמעט שקעתי, אבל את באת לי פתאום. ועבר כבר זמן מאז התחלתי במסע שלי עד כאן, אין חרטות כי היה מעולם, כבר כמעט נגמלתי מלחלום, אבל
להתגבר לשוב הביתה, לא לחפש מקום אחר. הגיע הזמן להשתנות, גם אם פספסנו תחנות אפשר לרדת, יש רכבת חזרה לשכונות. הכל אפשר רק אם נרצה, המחפש תמיד מוצא, גם אם הוא נמצא שם הרחק בקצה. דלתות שמיים לא ננעלו כשהבן קורא אצילו, אבא שבשמיים מגיע אפילו. אפילו שעשינו משהו רע, הוא מוכל וסולח, מוכל וסולח, מושיט ידו לעזרה ונותן ברחמיו את הכוח לתקן ולשוב אליו. אז מאחת, אם כבר לקחת אז לקחת בשביל לתת, וזה הזמן להתקרב לא לפחד מהכאב, ואם לתת אז כבר לתת מכל הלב. הכל אפשר רק אם נרצה, המחפש תמיד מוצא, גם אם הוא נמצא אישה מרחק בקצה, לדעת שמיים לא